אלוקים. דעת אלוקים זאת מערכת היחסים ביני לבין אלוקים. היא זאת שבאה לידי ביטוי בדור הזה, משום שהדור הזה הוא דור צדיק, תזכרו, הדור של אלי הוא דור של צדיק, באמת צדיקים. יש שם 70 אנשים ששקולים כמו 50,000 איש. ויש שם 50,000 איש שכל אחד שקול כמו 70, אתם יודעות מה זה? יש שם תנועה רחבה עם עשרות אלפי שותפים, שכל אחד פיצוץ, כל אחד שווה אנשים, באמת כל אחד שווה 70 אנשים. והתנועה הזאת מכחידה את עצמה, זה מה שהמדרש אומר, מכחידה את עצמה. היא מתקבצת ויוצאת למלחמה, היא מפרשת לא נכון את ההיסטוריה. למה היא מפרשת לא נכון את ההיסטוריה? בגלל שיש הביטחון עצמי, למה? כי הם צדיקים. בספר שופטים הכל מלא עבודה זרה מלחמות אחים. את פותחת ספר שמואל, את זוכרת את הפסוק הראשון, מה רש"י הראשון אומר בספר שמואל, כמו מישהי עם רש"י? אתם זוכרות בעל פה. רש"י הראשון בספר שמואל אומר, הכל לפי הסדר. איש אחד הוא שמואל קנה, הכל לפי, למה הכל לפי הסדר? כי זה נראה לא קשור בכלל. בין העמוד האחרון של ספר שופטים, העמוד הראשון של ספר שמואל, נראה שעברו 1,000 שנים. עם ישראל זינק קדימה בזכות תנועה לאומית רחבה, שיש שם 70 אנשים ששקולים כמו 50,000 אנשים, ויש שם 50,000 אנשים ששקולים כמו 70 אנשים. איזו אליטה רוחנית מאוד רצינית שגרמה לעם ישראל לחזור אל הקודש, אל הקודש, אל הקודש. אבל היא תקועה בתוך עצמה התנועה הזאת. היא תקועה בתוך עצמה, אני אסביר. אחת הזונות שאלה למה קראתי לדף זה הרפילי תואר. בגלל שאנחנו יודעים מה אלוקים רוצה. כתוב בתורה מה אלוקים רוצה. אלוקים רוצה ששמרי שבת, שתוכלי כשר, ושתלבשי צנות. יש גדרי הלכה מאוד מאוד מדויקים. אבל יש עולם של אמונות ודעות. עולם של אמונות ודעות קשה מאוד לדייק אותו באמירות. וששעולם אמונות ודעות המילים לא עושות כלום. מה שחשוב זה לא המילים, אלא איך את מרגישה את המילים. כשאני אוכל מצה, הרגש פחות חשוב. יש הגדרות טכניות, בהלכה יש הגדרות טכניות, מדויקות. מה מותר, מה אסור, מה חייב, מה כדאי. טכניות. את לא צריכה להבין. אם את מבינה, אם את לומדת לפני פסח מה זה מצה, 10. אם את לא מבינה, גם בסדר. אבל הלכות אמונות ודעות, יש שם המילים פחות חשובות. מה חשוב? מה נכנס לך בלב? לא מה את מדקלמת. מה נכנס לך בלב? ומה שנכנס בלב, יש בזה התפתחות אינסופית. מה שחשוב במה שנכנס באמונות ודעות, זה לא מה אלוקים חושב, אלא בעיקר מה זה עושה לך. בסדר, אני אנסה להגיד את זה. או בלשון של הרב קוק, לא לעסוק בעצם, לעסוק בתארים. אם המילים האלה לא אומרות לכם יותר מדי, אז תשכחו אותם. לא מה אלוקים רוצה שתעשי. אפשר, אני יודעת מה אלוקים רוצה, אלוקים רוצה שאני אעשה ככה וככה וככה, ויש לי דעות והן צודקות, יכול להיות. אלוקים רוצה בעיקר שתצמחי, התורה בעיקר באה לגדל אותך, לגרום לך להיות דומה יותר בעצמך לאלוקים, ללכת בדרכיו, כל אחד לפי מה שנתאים, לפי המסלול שלך. הדור הזה הוא מלא ביטחון עצמי בזה שהוא צודק, שככה עבודת השם צריכה לעשות. והם תוקעים אותנו. מפילי תור אמרתי זה ביטוי שיש בו תרתי דסתרי, כי מעופל זה מטושטש ולא ברור, וטהור זה מדויק וחד, נכון? זהב טהור, זהב טהור זה בלי שום סגסוגת אחרת שמעורבת בו, מדויק. אז במפגש עם אלוקים יש שבעה ויש אהבה. אהבת אלוקים זה כמה את מתחברת לאלוקים כבר, כמה מהאמת אלוקים קיים בך. כשאת אוהבת אלוקים זה לא איזו רומנטיקה כזאת מרחפת, זה איך את אוהבת את עם ישראל ואת התורה ואת המצוות ואת הקדושה ואת ההשלכות של משהו, כמה את מזדהה כבר בפועל, זה אהבת אלוקים. אבל אהבת אלוקים תמיד חייבת לבוא ביחד עם יראת אלוקים, ויראת אלוקים זה עמידה מול האין סוף, זה עמידה מול ומשה ניגש אל הערפל, כי שמה אלוקים, כל מקום, משה ואהרון מכוונם, שמואל מקורא שמו, קוראים להשם והוא יענם. איך הוא יענם? בעמוד ענן ידבר אליהם. יש לשרה שלושה דברים, אתם זוכרות? יש ברכה בעיסה, ונר לא קווה מערב שבת לערב שבת, וענן קשור לאוהל. מי שבא לאוהל של שרה ראה, היו שם חבלים כאלה שקשרו ענן, שהוא לא יברח לו, קשה לקשור ענן, נכון? הוא בורח מהחבלים. אז מה הכוונה ענן קשור לאוהל? הכוונה היא שאיפה ששרה לא הלכה ולא אמרה, תמיד היה ענן מעל האוהל של שרה. חורף, קיץ, סתיו, אביב, היא נמצאת במדבר, היא נמצאת בים. קבוע יש איזה ענן מעל האוהל של שרה. האוהל של שרה, גם מעל הבית שלך יהיה ענן. שאלה אם אין לך מספיק אומץ לזהות אותו ולראות אותו. השאלה אם הוא שקוף לגמרי או שהוא מתגבש לאט לאט לצורה. ענן, פירושו של דבר שיש אצל שרה משהו שהוא גדול עלינו. הוא ענן, אני לא יכולה להגדיר אותו, אבל את לא יכולה להגדיר אותו. יודעת, אם את לומדת גיאוגרפיה, ואחרי זה עושים לך מבחן. אומרים לך, איך קוראים לנהר הזורם בתל אביב? אני יודעת, אבל אני לא זוכרת. כזה כאילו נתנו לך. אני יודעת, אני לא יכולה להסביר. בטח קרה לך את זה הרבה פעמים במבחנים. אני יודעת, לא יכולה להסביר. אז במבחן יגידו X, יעשו כזה X, מפרצוף מרושע כזה. האמת לומדת אמונה ומוסר, את אומרת, אני יודעת, אני לא יכולה להסביר. בא לשבר ואחת, לומד במדרשה, אולי תגיד דבר תורה. מה למדו? את אומרת, אני יודעת, אני לא יכולה להסביר. אגיד לך סימן שאת לא יודעת, תגידי, לא נכון, אני כן יודעת, ואני לא יכולה להסביר. זה שזה ענן, זה לא אומר, זה לא קיים. יש פה משהו גדול עליי, גדול עליי. עם ישראל מפיל, זה לא אנשים, זה עשינו לעצמנו. עם ישראל מוסר את הארון בידי פלישתים. כי דעת אלוקים שלו גרמה לו לחשוב שהוא יהיה צדיק ואלוקים כן עשה את העבודה. דעת אלוקים שלו גרמה לו לחשוב שאני אעשה מה שאלוקים רוצה, אני אהיה ילד טוב, ואני לא אשתנה, אני אשאר קטן. אני אלמד את הספר שהוא רוצה שאני אלמד. ואני אקיים את המצוות שאני רוצה שאני, אבל אני קטן. ואלוקים אומר בדיוק הפוך, את תלמידי את הספר שרוצה שתלמידי, ותקיימי את המצוות שרוצה שתלמידי, כדי שאת תהיי קרובה יותר לאלוקים. לכן כשאהרון השם בא אל המחנה, זה היה חייב לא ליצור בהם סטלבט ותחושת ביטחון, ויש לי קמע שיפצפץ את האויבים. אם אלוקים קרוב אליך, אז את הרבה יותר חיה, הרבה יותר דרוכה, הרבה יותר נחושה, הרבה יותר גמישה, הרבה יותר עם חדוות יצירה, נכונה לפעולה, בטח שכן. במשך אלוקים את הרבה יותר אנרגטית, נועזת, שלווה, בוודאי. הם בדעת אלוקים שלהם, האדם הוא אפס והתורה היא קדושה. אין דבר כזה, התורה, האדם הוא אפס והתורה היא קדושה. אם התורה היא קדושה ואלוקים נתן אותה לך, סימן שאת לא אפס. אולי תתנהגי יותר גורם, את לא אפס, את תורה. אם אלוקים נתן לך את התורה. זה מה שהפרק הזה בא ללמד. זה הארגז הזה. וכשאהרון חוזר והם לא פתוחים להבין שאלוקים מעביר פה איזה שיעור, יש לכם איזה טעות, אבל אנחנו צדיקים, אז מה אם אתם צדיקים? אבל עם ישראל צריך לגדול, בזכותכם עם ישראל צריך לגדול, והם לא עובדים. אז אליהו אומר, התקבצו ויצאו למלחמה. מי היכה בהם? הם היכו בעצמם, הצבא הפלישתי היכה בהם. אז כתוב שהשם, כן זה השם, כשאני לא מבין את המעשים שלי, בסוף חופה אלוקית פרוסה פני כל דבר, אבל עם ישראל מעולל את זה, חלקים בעם ישראל מעוללים את זה לעצמם. הם כל כך בטוחים שהם צודקים, הם חטפו מכה, פתאום אהרון חוזר, אומר, טוב, אז בוא נגיד שהיה פה איזה קמת היסטורי, בוא נתעלם ממה שקרה בשבעת חודשים האחרונים. אבל אי אפשר להתעלם, כי אלוקים מניע את ההיסטוריה, התורה מניעה את ההיסטוריה. התורה מניעה את כל מה שקורה, מסתכל רואה דבר על מה, זה לא פעם, זה עכשיו, זה כל רגע ורגע. אז יש אהבת אלוקים, זה מה שחשוב, זה כמה את אוהבת אלוקים, אבל ככל שאת יותר אוהבת אלוקים, את צריכה לראות תוך יותר נמעט אלוקים, יותר ענווה, יותר צירות, יותר הכרה שזה גדול עלייך, גדול עלייך. כמה שאת גדלה, זה נהיה עוד יותר, זה כמו בלימוד תורה. שכמה שמישהי לומדת יותר תורה, ככה היא מבינה שמה? שהתורה היא הרבה יותר גדולה. כך היא באה בהרגשה שוואו, עוד כמה יש ללמוד. מי שלא למדה, חושבת שיש כמה ספרים. אז ככה זה יראת אלוקים. אנחנו רוצים לגדול בשתי הזרועות האלה בבת אחת, באיזון נכון ביניהם, באהבה ויראה. כשהדור הזה גדל מאוד מאוד ביראה, אבל הוא לא באהבה, באהבה זה כמובן לא כמה יש בי, כמה אני. אז זה מביא לקריסה, אנחנו קורסים מתוך עצמנו. כן, שאלות. כן, אני מקשיב. אני לא מצליח להבין, אני לא מצליח להבין. אם אנחנו מתחברים דרך הלב, הלב הוא נורא נורא תנודתי. השאלה נורא יפה, היא קשורה על הדברים שאמרתי? כן, כנראה אמרתי לב, אבל לא התכוונתי למה שאני מתכוונת. כשאומרים לב, מתכוונים לשני דברים, יכולים להתכוון לשני דברים, יכולים להתכוון לרגש. והרגש הוא מאוד תנודתי. פעם קר לך ופעם חם לך, פעם את חרוצה ופעם את עייפה, פעם את נעלבת ופעם את צוהלת ושמחה. בזה יש תנודתיות, אבל אפשר להגיד לב ולהתכוון למשהו אחר. אפשר להתכוון לא לרגש, אלא ללב. ללב כמשל, כן? רחמנא ליבא בעי, מה אלוקים רוצה ממך את הלב שלך? כשאת אומרת שאתה, איפה הלב שלך נמצא? את נותנת את הלב למישהו. כמונה שתרגישי כל הזמן. רגשות הם דבר נחמד, אבל הם באמת נודתי וחולף. ומראש אנחנו יודעים שלא יחזיק מעמד הרבה זמן. והלב, אני מתכוון למשהו הרבה יותר עמוק. בלב, דיברנו על זה, אני חושב, בעקדת יצחק, בפיוט, אתם זוכרות, שלמדנו. עין במר בוכה ולב שמח, היה דבר כזה? אין קול ואין עונה? ששם כשאומרים עין, מתכוונים מה שאומרים תמיד לב. כשמתכוונים לב, מתכוונים משהו הרבה יותר עמוק. הלב שלי זה אוטוטו תתחתני בעזרת השם, בחור כזה מדהים בעזרת השם. האם תמיד תאהבי אותו? בעזרת השם כן. האם תמיד תהיי מאוהבת בו? לא כל כך מעניין אותי. יכול להיות שיום אחד הוא ישמח בטעות מלח בקפה, או זוועות אחרות מסוג זה. צר לי לצער אתכם, אולי יום אחד הוא ישכח אפילו את היום הולדת שלך. תמיד תאהבי אותו, בלב, בלב. בלב תמיד תדעי שעד שלא והוא שלך. בלב תמיד, כמו אמא, תמיד אוהבת אותה. עוד שעכשיו כועסת, נעלבת, מתוסכלת, מתווכחת. זה משהו הרבה יותר עמוק מרגש, זה נקודת עצם החיים, אני חושב. לתת את הלב, זה לא להרגיש רומנטיקה כל הזמן. רומנטיקה זה מה זה נחמד, ממש נחמד, כמו תות בעוגת קצפת. אבל זה לא מה שחשוב באמת. זה רגש, וכמו רגש מותר לבוא וללכת ולבוא וללכת. זה תלוי בהרבה דברים. אהבה היא דבר מוחלט, טוטלי, יציב, ודאי. אין בה תנודתיות, לא אהבה ולא אמונה. מה את מרגישה כלפי אלוקים? לפעמים את מלאה תודה ולפעמים את מלאה אלבון. לפעמים את כל כך שמחה שהוא עשה משהו, לפעמים כל כך כואב לך שהוא עשה משהו. בסדר גמור, אבל האמונה היא עמוד ברזל. הוא שמה ואני איתו ואנחנו ביחד. זה משהו הרבה יותר עמוק גם מהשכל וגם מהרגש. זה נקודת עצם החיים. זה איפה הלב שלי. איפה הלב שלי. וריגושים, בסדר, ריגושים, יש סרטים שאת רואה אותם, את צוחקת, יש סרטים שאת רואה אותם, את בוכה, בסדר. יש אמצעים טכניים מאוד פשוטים איך להסליל לך את הרגשות שלך. די קל להביא אנשים לריגושים. בסדר. לא, זה מאוד יפה ריגושים, כדאי שיהיו בחיים ריגושים. כדאי שיהיה גם מלך בסלט, זה מוסיף המון, המון טעם. אבל לא ללב, לא ללב הזה התכוונתי, ללב כאן, מי אני? אני תורה, רחמנא ליבא בעי. התורה רוצה את הלב, והלב רוצה את התורה. איפה יש לי אלוקים? בלב. לא איפה אני מתפקד, איפה אני ילד טוב של אלוקים. איפה אני משקיע הרבה זמן בללמוד את התורה שלו, ואיפה אני משקיע הרבה זמן לקיים את המצוות שלו, ואני מחמיר ומחמיר. ואז אני מאמין, במי אני מאמין? באלוקים. אבל האדם הישר צריך, מכירו את זה בעל פה? אתם לא יכולות להדמור את המדרשה פה בלי לדעת את זה בעל פה. יש לכם פה אורות התורה. אבל ככה כתוב שם, האדם בסדר, לא נורא. האדם הישר צריך שיאמין בחייו. לא כתוב האדם שהישר צריך שיאמין בתורה. האדם הישר צריך שיאמין בחייו. ככה הרב אומר את הפסוק, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. דבריך, זה מה זה דבריך? פשט הפסוק, זה לא חידוש של הרב קוק. מה זה נר לרגלי דבריך? דבריך זה התורה, נכון? אז מה התורה? תחשבו רגע על פשט הפסוק, נר לרגלי דבריך. ואור לנתיבתי. אז מה התפקיד של התורה? זה משל, נכון? את הולכת בדרך, ומה התורה בדרך? איך? היא לא מובילה. היא תאורה. היא מובילה? מהירה. את מה מהירה? הדרך, איזה דרך? הדרך היא הדרך שלך. יש רגלי ויש נתיבתי, והתורה מאירה את זה. איפה התורה מאירה את זה? התורה מראה לי איפה אני טועה. התורה אומרת, אם הדרך הזאת מלך לכל בשר וחלב, סימן שזה לא נכון, תיזהרי, יש שם בור. ואם הדרך הזאת גורמת לך להיות צנועה, אז תיזהרי, יש שם מוקש. נכון? אבל הרגל היא רגל שלך, והנתיבה היא נתיבה, זה נתיבתי. לא כתוב אין לי דרך ואין לי נתיבה. לא כתוב דרכי ונתיבתי זה התורה. אולי יש פסוקים אחרים. אבל הפסקה הזאת, האדם ישר צריך שימין בחייו, איפה זה כתוב באדם ישר צריך שימין? מה המקור של הרב קוק? כתוב בכללות, ולא תאמין בחייך, ונתך השם לשם לב הגז ולא תאמין בחייך, זה הכללות. סימן שהדבר הכי פשוט זה כן להאמין, להאמין בעצמי. להאמין באלוקים זה כמה אני מאמין בעצמי. אם יש לי אמונה מאוד מאוד גדולה באלוקים, ואני מלא, תראו, משל ביטחון עצמי, זה לא עבירה להיות בלי ביטחון עצמי. לא כתוב בשולחן ערוך שזה עבירה להיות בלי ביטחון עצמי, אבל מי שאין לו ביטחון עצמי באופן עמוק, קשה לו מאוד עם התורה, קשה לו מאוד עם הרבה דברים. בשביל להיות איש אמונה אני צריך להיות עם ביטחון עצמי, ואם יש לי בעיות של ביטחון עצמי אני צריך לטפל בהם. לטפל בהם לא מבחינה פסיכולוגית, אלא מבחינה מוכנית, אולי לעזור פסיכולוגים, אבל כן. אם את לא אוהבת את עצמך, אז איך התורה שלך נראית? גרוע, איך זה קשור? כתוב, ואהבת לך כמוך, זה כל התורה כולה, רגל אחת, נכון? וכל התורה הזאת תאהבי את כולם כמו שאת אוהבת את עצמך. אבל אם יש לך שריטות עמוקות באיך שאת אוהבת את עצמך, אז מה זה ואהבת לך כמוך? אם מישהו חושב לקפוץ מהגג, אז מה היא תעשה ואהבת לך כמוך? כמו שכולם קפיצו אותו מהגג. יש משהו בסיסי, בריא בנפש, ושזה צריך לימאות דרך אגב, נכון? שמע בני מוסר, אביך ועדיתו שתורת אמך. מי מלמד את הילד תורה? זה האבא, זה לא האמא. אז למה תורת אמך? כי ילד יכול לקלוט תורה רק אם אמא בנתה בו אמון בחייו, רק אם אמא הקרינה לו, שהוא בנתה בו את הביטחון העצמי, את הרוגע, את האהבה העצמית. היא סיפרה לו שהוא הכי 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 בעולם. אני צריך לשכנע אותו שהוא הכי בעולם. אז נוצרת נפש שפתוחה לקבל את התורה, פתוחה לקבל את התורה. נפש עם סקרנות וצמא וגעגוע אל העין, אל לא נודע, אל הערפל הזה, שהוא כל כך טהור, כל כך טהור, זאת אומרת, כל כך מדויק, הוא חי. רק כשאני אומר לב, זה חשוב לדייק, אני לא התכוונתי תרגישי, זה גם טוב להרגיש, זה סבבה להרגיש, איזה כיף זה להרגיש. אבל זה פחות חשוב אם את מרגישה. זה פחות חשוב. מה תרגישי בחופה שלך? את יודעת מה תרגישי בחופה שלך? אין לי מושג, אבל מה הסיכוי? הסיכוי זה שתרגישי איך הצלם אומר, זוזי לפה וזוזי לפה. הצלם רוצה להנציח את הרגעים הגדולים האלה לדורות, אז הרבה פעמים הוא דואג שהרגעים האלה לא יהיו גדולים. בעיקר שהם ינצחו לדורות. אז זה לא חשוב מה תרגישי בחופה, חשוב שתדעי מה קורה בחופה. חשוב שתביני, חשוב שתחשבי מה קורה בחופה. בחופה קורה משהו מאוד מאוד עוצמתי, משהו מאוד מאוד גדול. אם גם תרגישי, איזה יופי, גם תרגישי. זה מעולה. אם אחרי הלידה, בעזרת השם שכל בבירות, תתרגשי מאוד יכול להיות, יכול להיות שתרצי רק לשאול. זה מאוד נחמד מה מרגישים, אבל זה שלב חיצוני. החיצוניות היא חשובה, מאוד חשובה. אבל זה לא הלב. כשאני מתכוון ללב, אני מתכוון למשל. לא ל... גם כשאומרים ללב, רגע זה משל, זה לא באמת בלב. זה קשור לדופק. אני מתכוון למי את, מי את. וכשנוקים אותנו את התורה, נותנו את עצמנו. זה מסע ארוך, זה לא פשוט, זה לא קל. והתחנות הראשונות במסע הזה אנחנו מרגישים בדיוק הפוך, שהתורה משתלטת עלינו, והיא מוחקת אותנו, והיא לא מרשה אותי להיות אנחנו, והיא תחליט, ומה את חושבת זה לא רלוונטי, יכול להיות, אבל לאן צועדים? אז יש דור גדול כזה שנתן לעם ישראל כל כך הרבה מתנות, אבל הוא לא פתוח, ככה זה בתורה, ויש דברים שאת עושה וסיימת וגמרנו. בעבודת אלוקים אין אף פעם, זה תמיד בונה קומה, אבל על זה עוד קומה, ועל זה עוד קומה, ועל זה עוד קומה. כובשת פסגה ונחה, אוספת כוח וממשיכה למסע אינסופי של יצירה ושל התחדשות ושל צמיחה. כל הזמן, כל הזמן. אז הדור הזה הוביל אותנו משופטים לשמואל. הוא צריך להמשיך קדימה. וחנה היא זאת שמתחילה עוד הרבה שנים קודם. אתם תוקעים אותנו. אתם גורמים להיות הכרה. אתם לא מספרים לי שאלוקיי בקרבי. אז היא פרצה דרך הרבה שנים לפני כולם. עכשיו דור שלם עקר, לא ממשיך קדימה. בזכות יש פעמים שמי שעושה את הבעיות זה הרשעים. לפעמים מה שעושה את הבעיות זה דווקא הצדיקים. הם צדיקים באמת, אבל אם הצדיקים יגידו, אנחנו יודעים מה אלוקים אומר. ומי שלא יחשוב כמונו, הוא פורה ראש ולענה. אז זה התקעת הכל, זה התקעת הכל. הם בטוחים שזה נכון, חייב להיות דור כזה. מה זה דור כזה? זה רגעים בחייך, שלבים בחייך, שאת מוחקת את עצמך לתורה. כדאי לך. מה זה כדאי לך? לא רק לתורה, למה? לכל דבר. כל חברות אמיתית, לבית. את תבואי ליישוב חדש, לא כדאי שתארגני תוך שנייה את ועדת קליטה ותגידו כולם מה לעשות. תשתקי קצת. תגיד לקהילה חדשה, תתבטלי קצת. תקשיבי למנגן, יש לך המון רעיון, תחכי. לא רק בשביל הנימוס, באמת. משקיעים בכל מערכת יחסים עמוקה וגדולה, קודם כל עסוקים בלהשקיע, 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 בלהשקיע. ורק מתוך שנוצר חיבור אמיתי, אז מתחילים גם, בהתחלה מתבטלים, זה מה שנכון לעשות, זה מה שנכון לעשות. תתחתני, הנה, לא יודע, כל דוגמא משם, מתחתנים, ואז מה קורה כשמתחתנים? בעיקר, אני חושב, בעיקר מבטרים. מבטרים ומבטרים ומבטרים ומבטרים. מי מבטר? שניהם מבטרים. אבל לאט לאט מפסיקים מבטר. כי כבר אין כוח, את אומרת, לא. כי את מבינה שיש מקומות שלא נכון לוותר בהם. יש מקומות, את מוכנה לוותר עקרונית על הכל, את לא מוכנה לוותר על כלום. את לא התחתן בשביל להיות פיליפינית, בשביל להיות שפחה, בשביל להיות שטיח, בשביל להימחק. התחתן בשביל לבנות שכינה ביניהם, התחתן בשביל לבנות משהו אדיר וגדול, בשביל זה את מוכנה לשלם את המבינים. אבל את משלם, זה כמו לחזר. נכון? גבר צריך חזר אחרי אישה. מה זה לחזר? גם אישה מחזרת אחרי איש, אתם יודעים? אתם יודעות איך היא מחזרת? בצורה סודית. רק היא יודעת שהיא מחזרת, הוא לא מבין בכלל. אבל גבר צריך חזר אחרי אישה, איך הוא מחזר אחרי אישה? הוא מספר לה, כמו טווס, הוא מרים את הזנב, הוא אומר איזה זנב יפה יש לו, הוא מספר איזה צדיק, הוא לא יודע, כל אחד משהו שאני אותו. והוא יעשה בשבילה, הוא ינגן לסטרנדות, ככה כתוב בסיפורים, מתחת לחלום. והיא לא רוצה אותו, אבל הוא לא מוכן לוותר, ומה הוא לא יעשה בשביל, בשביל מה? בשביל שיהיה סמרטוט רצפה שלה? לא! בשביל שהיא תיתן לו את אהבתה, בשביל שהיא תיחות אותו ברית, בשביל שהיא תראה בו את דמות ששווה לתת, הרי לא אומרת המסכן הטוב, אני רחם עליו, כי מתחתנת, אז הוא לא עובד ככה. אז גם אחרי התורה צריך לחזר. חזר אחרי התורה זה להשקיע, ולהשקיע גם כשהיא מחמיצה פנים, לפעמים מחמיצה פנים. אבל אם את בטוחה שהיא שווה את זה, כשמישהו מחזר אחרי מישהי, וזה לא הולך, הוא צריך לשאול את עצמו אם שווה את זה. שווה את זה או לא שווה? אם היא לא שווה את זה, אז באמת כדאי שיפסיק. גם בלי לחזר היא לא שווה את זה. אבל אם היא שווה את זה, ואם היא שווה הרבה יותר מזה, אז כן. אני מנסה לומר שההתבטלות הזאת היא אמצעי, היא לא מטרה. ההתבטלות אל התורה או אל הבית שלך או לכל דבר, היא לא באה למחוק אותך באמת, היא באה להסיר את העורלה, כמו זרע, שמצמיחים מתוכו חיים שלמים, במקום שהוא יהיה רק זרע אחד. זה גם מתוכך, אפשר להצמיח יער אדיר של עצמך. הוא יוציא אותך אל הפועל. וזה מה שהאדום הזה, הוא לא מסכים לעשות. הוא כל כך בטוח בעצמו, הוא כל כך משוכנע בעצמו, הוא כל כך קיים בעצמו, סליחה, שהוא אטום, וכמה שמכים בו, הוא לא שומע, הוא לא שומע, הוא לא שומע. לקחו לך את הארון, 7 חודשים, לא כי הוא אומר לך משהו, הם לא שומעים. כי הם צדיקים, כי הם צדיקים. הם חיפשו איפה הם עשו עבירות ולא מצאו עבירות. הם לא עשו עבירות, הם פשוט החליטו לאלוקים מהו. הם פשוט לא מאפשרים לעם ישראל לצמוח יותר לוקמה ולשם. אז במקור ז', אליהו אומר, התקבצו ויצאו למחבר ונפלו מהם 50,000 איש, ונפלה קצנת ובאמת. מי הרג אותה? הם הרגו את עצמם. לכך הזהיר בני קהת לעבור לראות קבלה את הקודש ומתו. בני קהת הם אלה שלקחו את הארון במסעות במדבר. הם לא לוקחים פרוכת כזאת ענקית ומכסים את הארון בלי שהם יראו אותו. הפרוכת של בן הקודש, קודש קודשים. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שעשיתי לבני קהת, על שהיו יראים אותי, כיבדתי וחילקתי להם כבוד והזהרתי אליהם להציל מבט נפשם, כך כל מי שהוא מתיירא ממני, אני מכבדו ואיני מחריד שמו מן העולם. אז יש מצבים שבונים יראת שמיים, אנחנו רוצים לראות אהבת, אהבת יודעת מה זה אהבה? אהבה זה אידיאלי. אהבה זה איפה את, עם אש בעיניים, ואיפה את למען של השם, ומאמינה בעם ישראל, ומאה בעם ישראל. ומרימה פרויקטים, ומארגנת, ועושה, ופותחת הבית לאורחים. איפה את נהיית יותר גדולה? זה בתנאי שמה? שאת בונה יראה. יראה זה בתוך כל זה להרגיש לא, יראה זה לא חוסר ביטחון עצמי. ממש לא. זה יראה מול אלוקים. זה מפגש אמיתי, זה קשר אמיתי לאלוקים יראה. יראה זה להגיד, זה גדול עליי, זה גדול עליי. זה מה שאני מרגישה, זה מה שאני מבינה, וזה גדול עליי, גדול עליי. עכשיו, את לא רק אומרת תמיד גדול, את מתחברת דרך זה למי שגדול, לראות ממי שזה להתחבר. זה, אמרתי לכם, נכון, דיברנו זה פעם שבוע, שעוד פעם דוגמה לחתונה, אולי יום אחד דוגמה לא תהיה מחתונה, שאני התחתנתי, מי שיש לך יראה כלפה, יראה סודית כזאת, יראה סמויה, אבל יראה, כן. את אומרת מולו, הוא בחור פשוט, הוא בחור נחמד, הוא בחור טוב. את מרגישה איזה, איזה משהו מעבר, את מרגישה איזה משהו כזה, מכובד כזה, מכובד. למרות שיכול להיות שהכל שובה והכל נעים והכל מתוק, אבל בסתר סמוי כזה יש... אז בכל הפעמים שיש התגלות אלוקית מאוד מאוד עליונה, אז מה יש? בשני המקורות האחרונים כתבתי, אחד מסוף, מבניית המשכן ואחד מבניית המקדש. בשניהם אותו דבר. במקור ח' זה הפסוקים האחרונים של חומש שמות, שבונים את המשכן, סוף פרשת פקודי, ויקום את החצר, סדר המשכן. ולמזבח, ויתן מסע שער החצר, ויחל משה את המלאכה הזו. משה גמר לבנות המשכן סופית. ואז מה קורה? ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מילא את המשכן. מגיע הענן. איזה ענן? לא כתוב ויחס ענן את אוהל מועד. זה הענן, ענן בידיעה. אתם יודעות איזה ענן זה? זה הענן ששכן בהר סיני. מי בא בסיוון? מי בא בסיוון שענן כבד על ההר, הענן הזה ממשיך להיות שם עד א' ניסן. הענן הזה יורד ככה ומחזל ונכנס לתוך המשכן וכבוד אדוני מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד כי שכן אליו הענן. זה ענן שקשה להיכנס לתוכו. דווקא ברגעים הגדולים של הקודש מרגישים לפעמים איזה לא יכול להיכנס. עוד פעם וכבוד השם מלא את המשכן. ובעלות הענן מעל המשכן ניסו בני ישראל בכל מסעים. ואם לא יעלה ענן לא יוסיף לא ייסעו עד יום יעלותו. למה? כי כל הזמן יש ענן, ובמשכן יש ענן כל הזמן. כי ענן, אדוני, במשכן יומה, ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעים. ואותו דבר בהכרה, אותו דבר במקור ת', הרבה מאוד שנים אחרי זה, 480 אחרי זה, שנה אחרי זה. אותם פסוקים. הכהנים מכניסים את הארון לקודש הקודשים, ואז מה קורה? ויהי כצאת הכהנים מקודש וענן מלא את בית אדוני ולא יוכלו הכהנים לעמוד לשרת פני הענן כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. כשיש רגעים גדולים 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 של קרבת אלוקים, שיא של קרבת אלוקים, מגיע ענן. מגיע ענן. ענן זה משהו מאוד חומרי, ענן חומרי כמו חתול, לא, לא יותר ממנו. אבל בחוויה שלך, כשאת רואה ענן, את רואה משהו מטושטש. את רואה טשטוש, את רואה משהו לא מדויק. את רואה מאוד מדויק, משהו לא מדויק. את מחוברת באמת לענן. אז יש, הנה פרשת שבוע, שלח לך מרגלים. ופרשת השבוע שנקרא השבת על קורח. כשעם ישראל, אז כבוד השם נגלה, פתאום יש עמוד ענן. הזכרתי לכם קודם, בעמוד ענן ידבר עליהם. יש רגעים גדולים שבהם מגיע ענן. אתם רוצות לקרוא עוד פעם את מקור A? אולי עכשיו נבין אותו, מתנת ואליהו. ואנשי בית שמש, כיוון שראו את הארון, מה עושים כשרואים את הארון? מה עושים כשרואים את הארון? סופנים את הפה, זה מה שעושים. זה גדול עליי, זה גדול עליי. יש רגעים שהם גדולים עליי. יש רגעים שמישהו צריך להגיד משהו. לא נכון, לא נכון. יש רגעים שטוב לשתוק. כיוון שראו את הארון, זה שהם ראו את הארון זה לא איזה כאב, הם לא עושים סלפי, בוא נעשה סלפי, הארון חוזר, זה להיות קבור בתוך עצמי. לפעמים את פוגשת את הנצח, לפעמים פוגשת את הנצח, הנצח החליט לבקר אותך. ואז הטעות הכי גדולה תהיה לפספס את זה. אבל מה אני אשמה? את לא אשמה, אלוקים ידע שתפגישי את הנצח, אלוקים נתן לך את הכלים לפגוש את הנצח, את מסוגלת. ומי שפוגש את הנצח, הנה יש לכם דרך פעולה, מה עושים? היה להם ליטול את הבגדים שלהם ולניחם פניהם ולבוא ליפול לפני ארון כמה? לא יודע כמה. אולי שעה, אולי שעתיים, אולי שלוש, אולי שבוע, אולי שנתיים, לא יודע. יש רגעים שהם גדולים ממני וממך, רגעים כאלה גדולים. ומה היה קורה אם היו מגיעים נכון? התכסה הארון של מלך אחרי המלכים. ומה היה מתכסה? בענן, בענן. יש רגעים כאלה שלא צריך לעשות פסטיבלים ולא לדבר, פשוט לשתוק. יש שתיקה כזאת שהיא הולכת מסוף העולם ועד סוף. יש שתיקה שהיא יותר רועמת מכל החצוצרות ומכל הנאומים ומכל הפסטיבלים. שתיקה עליונה כזאת, לעמוד מול משהו גדול, מותר לשתוק, מותר. מותר לפעמים לשתוק. שתיקה כזאת שהיא לא שתיקה של אפסיות וחוסר יצירתיות. כמו לך דומיית תהילה, כמו בידום אהרון, להבדיל, במקרים כאלה קשים וכואבים. יש פה רגע מאוד דרמטי, רגע שאלוקים בועט אותנו קדימה, רגע שאלוקים אומר, נו כבר, אני צריך אתכם, נו כבר, תהיו תורה. אם ישראל יקשיב לזה, אז יהיו דברים מאוד גדולים, ואם הוא לא יקשיב לזה, אז גם יהיו דברים גדולים. אלא מה? שזה עם הרבה יותר דם, יזע ודמעות. זה כבר בידיים שלנו. הגאולה מגיעה, הגאולה תגיע. העסק יתקדם. כמה נהיה פתוחים לזה וכמה נודיע שזה מסתדר או לא מסתדר, אנחנו קובעים איזה דרך זה יהיה. אנחנו צריכים ללמוד, לנסות להבין, אבל להיות תמיד פתוחים להפתעה, לרז אלוקי שעולה ומתגדל עלינו. אז בואו נחזור לפסוקים רגע. אני מדפדף לשם. עם ישראל מבין שזה גדול עליו. עם ישראל שם את הארון בקריית יערים. ואז מה כתוב אחרי שהארון בקריית יערים? בפרק ז' פסוק ב', בסדר? אבל פה אני צריך מישהי שיהיה לה שמואל עם רש"י, מתנדבת. פרק ז' פסוק ב' כתוב ככה, ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים, והיו 20 שנה, ויינעו כל בית ישראל אחרי השם. זה פסוק שהוא פרשייה שלמה. אנחנו צריכים איזה נועזת, אמיצת לב, שמסכימה לקרוא בקול. חברות שלך חושבות שאת נועזת ואמיצת לב. תתאמני על זה בינתיים, כל מה נבקש ממך להקריא. אבל בואו תנסו להבין את פסוק ב', בסדר? כל אחת בתוך עצמה תנסה להבין את פסוק ב'. בעברית, פרק ז' פסוק ב'. ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, את זה אני מבין. תתעלמו רגע מה פירוש המילה ויינעו, כי זה עוד מעט יתקריא לנו מה רש"י אומר. אבל חוץ מזה אתם מבינות את הפסוק? לא, שאלות מכשילות. כשאני מבקש, אם אתם מבינים את הפסוק, אז אל תעשו את זה מהר. תקראו מחדש ואל תבינו, בסדר? מה לא מובן? וירבו הימים. אתם מבינות מה פירוש וירבו הימים? לא. למה אתם לא מבינות מה זה וירבו הימים? כמה זה הרבה ימים? הימים נהיו רבים. מה פירוש הימים נהיו רבים? כמה זמן עבר? כתוב 20 שנה. 20 שנה זה הרבה? מה נראה, 20 שנה זה הרבה? תלוי מי יחס לכם פעם, מה זה? הרבה זה מילה יחסית, נכון? מטר זה גבוה? אם את חטלטול זה מאוד גבוה. אם את ג'ירפה זה מאוד נמוך. מה זה הרבה? ויחלפו 20 שנה, כתוב וירבו הימים ויהיו 20 שנה. מה הכוונה בפסוק הזה? זה נשמע לי כמו איזה מלמול. יש מזגן ויש לי בעיה באוזניים, את צריכה לצעוק בקול גדול. זה בדיוק כמו שאומרים בעברית ברבות הימים. זה לא כמו. מה התשובה? עבר הזמן לא אומרים ברבות הימים. את מוכנה להכין לי קפה ברבות הימים. מה ברבות הימים? עבר זמן, חצי דקה. מה זה ברבות הימים? ימים רבים. מה פירוש המילה ימים רבים? מטר זה גבוה? ביחס למה אתם שואלות? ביחס למה? 20 שנה זה הרבה? איפה זה הרבה? כמה זמן זה הרבה? השאלה בעיקר זה התחושה. התחושה היא שעובר הרבה זמן. השיעור הזה עובר מהר או לאט? שנים עוד יעברו עד שאני אסכים להפסיק. יש לכם 12 דקות, תראו שאתם יכולות להזדקן מ-50 שנה ב-12 דקות האלה. מה זה הרבה עולם? זה אובייקטיבי. סליחה, זה הכי לא אובייקטיבי שבעולם. זה הכי לא אובייקטיבי. 20 שנה זה הרבה... תלוי. עם ישראל מרגיש שהימים האלה עוברים לאט. זה הכוונה בפסוק. קורה משהו, יש פה פסוק, תראו, אין פה כותרות בעיתונים, מסירי פסיכולוגיה ומחקרים. יש פסוק אחד שצריך לתאר מה קורה לכל עם ישראל. זה כמילים שמסכמות, אצל כל אחד זה באופן שונה. אבל זה הרבה, להרבה קוראים את זה, אני איך קוראים את זה בלשון שלנו, קימה, קימה. שמעתם פעם את הביטוי הזה, קימה, קימה? לאט, 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 זה לא לאט, אבל זו תחושה כזאת. אם את רוצה, זה בנגי, ובבת אחת, ושינויים דחופים, ומישהו אז זה לא עבד, זה לא עובד. למשיח קוראים צמח, ככה נביא אומר, איש צמח ומתחתה מצמח. שפיחי עליו עוד מים ועוד מים ועוד זבל ועוד זה, הוא ימות מהר מאוד. צמח, יש את הקצב שלו, זה הכי מהר שיש. צמח צומח בקצב שלו, זה הכי מהר שיש, הכי מהר. צמח והגוף שלך והנפש שלך והנשמה שלך והרוח שלך ועם ישראל עוברים תהליכים. זה לא לאט, זה לא לאט. התחושה, אין שם שום דבר שאפשר לדלג עליו. זה מה יש, זה לוקח זמן, אנחנו מתפתחים פה, יש פה תהליכים של צמיחה. יש פה בניגוד למה שקרה קודם, שהם חשבו שכבר הגענו למטרה ונהיינו צדיקים והגענו לתוצאות. פה אין תוצאות, פה יש משהו בלב, משהו בנפש. עם ישראל מבין שהוא רץ קדימה, מבין שהוא לא הקשיב. והוא עובר תהליכים של התכנסות, של עירורים פנימיים, ימים לא קלים. ומה מסופר על הימים האלה שהם נהיו 20 שנה? לא, 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 זה לא היה קל, לא פשוט בכלל. מה שמאפיין את המילים זה לא קל. והעינה הוא כל בית ישראל אחרי השם. אז יש פה רשי מיוחד, כי רשי נותן למילה עינה הוא שלושה פירושים. נראה כאילו לא סגור על עצמו. אז עשית שיעורי בית? אנחנו נראה איך את קוראת. על ידי שמואל שם חזר מהירים. קודם כל רשי אומר משהו לא פירושים. זה לא קרה לבד. שמואל שם בשטח. זה עוד לפני פירוש המילה בעינם. שמואל בשטח, עם ישראל בשל את ההליכים, הוא צריך שיהיו בני תורה, שיהיו תלמידי החיים, שמואל והתלמידים שלו, שמה? שהם זזים שם, הם נמצאים שם, הם דוחפים, הם מלטפים, הם תומכים, הם מחבקים, הם מסתירים פנים אולי. זה לא קורה לבד, זה צריך שיהיה איזה גנן שם. איזה גנן, שמה הגנן עושה לצמחים? יש פה תהיה גננת פעם? לא מתאים לכם? אבל גננת, משם הביטוי בא, נכון? גן ילדים, זה גן ששוטלים בו באדמה של הגן פקעות, ומה התפקיד של הגנן? לתת תנאים הכי טובים לפקעות האלה עצמו. לדאוג שיש שמש ויש מים ואין מזיקים ומה שצריך, ואף אחד לא חונק את הצמח הזה. אז שמואל זה הגננת. או רואה צוד, זה גם משל טוב. שמואל שקוף פה בפסוק הזה, שקוף פה, עוד מעט הוא יגיע עדי בבו. ואז מה קורה? מה פירוש המילה ועינהו? זה מה שיותר רציתי שתקדיר. איך? כי... ולשון המשנה הוא? מה? מה זה ועינהו? לשון הרמי, מה לשון הרמי? אין בהם? אז מה זה נאו? לפי הפירוש הזה? יש לי בעיה, אני שומע חלקית, אני שומע כל מילה שנייה שאת אומרת. אבל אם תסכימי להגיד לנו מה הפירוש המילה ועינהו לפי הפירוש הראשון, לפי לשון הרמי. אין בהם תועלת? למושכם אל הטוב. אז מה זה בעינם ובהימשכו? לפי הפירוש הראשון? תסכמי לנו את רש"י. בחרו בך בגלל היכולות האינטלקטואליות שלך, לא סתם קוראת יפה. זה מסתדר, הפירוש הראשון זה הימשכו לא נע בהם, אין בהם תועלת למושכם אל הטוב, הם נמשכו. ועינהו כל בית ישראל אחרי השם, הפירוש הראשון שלנו, כל עם ישראל נמשך אחרי השם. מה הפירוש שעם ישראל נמשך אחרי השם? מה הפירוש? תראו מה כתוב בפסוק הבא, ביום שמואל לכל ישראל, אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, אסירו את עולי הנחה מתוככם והשטרות. זאת אומרת שמה קורה בפועל עם עם ישראל? מה יש להם בבית? עבודה זרה. מה המשמעות של זה שיש בבית עבודה זרה? זוועה, זוועה. כשיש בבתים עבודה זרה, פירושו של דבר שיש שפל תרבותי עמוק מאוד. עבודה זרה באה ביחד עם החברים שלה. אתם יודעות מי החברים של עבודה זרה? גילוי עריות, שפיכות דמים. שלושת המפלצות האלה תמיד באו ביחד. זה לא הוא דוס, היא מאוד מאוד דוסית, אבל לפעמים היא... מה? אומרת מהר ברכת המזון, זה לא זה. זה חמור מאוד, אבל זה לא זה. לא היא דוסית, אבל לפעמים היא שמעה לה שם חס וחלילה. זה היא דוסית, אבל לפעמים היא רוצחת קשישות, זה בערך להגיד ככה. אז אם בכל יום אתם שווים, אסירו את האלוהי הניחר והשטרות, אני חושב שיש פה קשל תרבותי חמור מאוד, חמור. אז זה קורה בלב, העינה הוא כל בית ישראל אחרי השם, זה קורה בחוץ, לא רואים את זה, מה פתאום. אם יהיו שם עיתונאים, הם לא יכתבו בעינה הוא כל בית, יש שם שבר רוחני כבד מאוד, הייתה מלחמה לפני 7 חודשים, נרגו 35 אלף אנשים. ועכשיו עוד מלחמה, עוד 50 אלף. כל הצדיקים נרגו, אתם יודעות מה קורה למי שנשאר? יש שם משבר רוחני כבד מאוד, והמון דטלשים, והמון יתומים, והמון אלמנות, והמון ספרות מתפרקות, וילדים ברחוב, זה קשה מאוד מה שקורה. בחוץ זה נראה קטסטרופה, אבל עמוק עמוק בלבבות, אתם לא קוראות עיתון, הנביא כותב את זה. עמוק עמוק בלבבות, והנה הוא כל בית ישראל חש. מי יודע את זה? רק שמואל יודע את זה. חוץ מאלו כולם מיואשים ומביאים סקרים על הפנים, ומה מצב הנוער והפלאפון, אל תשאלו! אבל בלבבות כולם נוהים, נוהים. בעברית שלנו היא נוהה, נכון? נוהה זה נמשך. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני? לא שומע. זה פסוק אחר, הוא מביא פסוק אחר. ולא נוהה בהם, פסוק שיאמר עוד מאות שנים, נכון? על ידי חזקאל. הוא רק רוצה להוכיח את העברית. בנו יש תועלת. כן, הפירוש השני ברש"י? מנחם זה מנחם בן סרוק, יש לו מחברת. המילון הראשון בעברית נכתב לפני 1200 שנה על ידי אחד מלפני הגאונים. קוראים לו מנחם בן סרוק, חי בטבריה, הוא כתב מחברת. שמעתם פעם על המחברת של מנחם בן סרוק? אז הוא כותב מילון כזה. חברו, הכוונה איך הוא חיבר אותו במחברת. איך הוא הסביר את המילה הזאת? מנחם?
לשון יללה.
כמו? נהי נהייה. אז מה זה בעינה? הוא יללו כולם. פירוש אחד הם נמשכו, פירוש שני הם יללו. הם כנראה לא יללו בכל. הם יללו, יללו. יללו בלב, יש הרבה כאב, הרבה כאב. הרבה צער בימים האלה. זה 20 שנה, זה עובר לאט. יש במשיכה געגוע פנימי, אבל יש שם זה מלווה עם הרבה מאוד כאב. והפירוש השלישי? זה הפירוש השני עדיין, נכון? מייללים ומצטערים מאוד. מצטערים, מסתכלים על החיים שלהם ומתמלאים בכאב מאוד 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 גדול. הם לא רק נמשכים ואומרים בעלי, יש גם חשבון נפש פנימי מאוד מאוד גדול. הפירוש השלישי? והתאספו. ונקבו אליה כל הגויים. אז זה רש"י די מיוחד. רש"י אומר שלושה פירושים מילה אחת. פירוש אחד הם נמשכו. ועיניו כל ישראל אחרי השם. הם נמשכו אחרי השם. הם ייללו אחרי השם. מה הכוונה? היה חשבון נפש מאוד מאוד כואב, מאוד לא פשוט. אנשים יצאו מול המראה וראו שם דברים מאוד קשים. הפירוש השלישי, שמה? שהם התאספו אחרי השם. זה לא כל אחד בבודדת. איכשהו אנשים מתחבים אחד לשני. מה לפי דעת רש"י הפירוש הנכון של המילה הזאת? שלושתם ביחד. רש"י עושה זה מקרים בודדים. כל פירוש הוא דל מדי מכדי להביע מה הנביא התכוון פה. אנחנו קמים זבנג. וכל פרופסוריה וחרטומיה ומחשפיה היו נותנים הסברים גרועים מאוד למה שקורה פה. אבל נביא מסתכל. נביא יודע שיש פה עבודה זרה. נביא יודע שיש תופעות יצריות, פראיות, מתירניות, מכוערות מאוד. אבל נביא, הוא לא רק יודע, הוא גם דואג, הוא מסתובב בנביא. בלי הצלחה. הוא יודע שכל עם ישראל נמשך בסתר, בלב. הוא מתאר מיליונים. כל אחד זה קורה לו בצורה מיוחדת, בצורה אישית. והוא יודע שיש כאב גדול. ומה המאפיין של הכאב הזה, של הגעגוע הזה? שזה ביחד. זה מביא להתלכדות. מביא לפירור של חומות, ופחות מדברים על מגזרים, ופחות פרינציפים בין מי חושב כמוני ומי שלא חושב כמוני, אוי ואבוי. קוראים דברים מאוד מאוד טובים מתחת פני השטח. יש ימים של אורות ושעדות ופסטיבלים ואיזה יופי, ווואו, וואו, וואו. ויש ימים, גם במדרשה, גם בחיים. חודשים כאלה שהם בחוץ, הם נראים משמימים, נראים כאלה משעממים. מי שלא מחזיקה חזק יכולה לפספס את העינים האלה. אבל זה הימים הכי משמעותיים, זה הימים הכי גדולים בכל דבר. הימים האלה שהם נראים רבים, שהם קשים, דורשים עמל, ולא כל יום יבנח איזה וואו. זה עוד אגורה ועוד גרגר חיטה ועוד גרגר חיטה. ואז מצטרפים הדרך הארוכה הזאת, את עוברת אותה, ואז שמואל יכול לדבר עם עם ישראל דוגרי. אחרי כל השנים האלה, אז אפשר לאסוף את כולם ולהגיד אם בכל לברכם את השם, מי דיבי שם בכלל? בפועל יש הרבה עבודה זאת. אז שמואל אומר, אתם מבינים אותי, אני יודע, אני רואה את הלב. אז ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות, ויעבדו את השם לבדו. מחילה, מתי אתם מסיימות את השנה הזאת? כמה שיעורים יש לנו בעברית? שיעור אחד? אני פשוט רוצה להתבונן קצת בשמואל, למדנו ספר שמואל ועוד לא ראינו אותו. אז מה זה עוד אחד? שבוע הבא זה שבוע אחרון? אז יש מצב שנקדיש, יש לנו גם מסיעת שערים, נכון? יש מצב שנקדיש את כל השיעורים הבאים לשמואל. מסיעת שערים מי לא נגיע לפרק האחרון, גם פה לא נגיע לפרק האחרון. אז מבחינתי, אם זה נוח לכם, אני אשמח אם נמשיך בשמואל. כל טוב.